قلت تيه ليش نوقيم يتعنوات شني بحمشي لشني أحر بيسح وخين أحر سقوت ومتنين عد شي عبور كحوديش نسان بتشري بهذا متعنين ונוהגים שלא לסע שעה בין פסח לעצרת על דג לעומר מפני שבאותו הזמן מתו תלמידיו של רבי עקיבא אבל להרס וקדש לפי דמי ונשואים דמי משקפץ וכנס אין עונשים אותו הגהם מדג לעומר ואילך הכל שרה נוהגים שלא להסתפר על דג לעומר שאומרים שאז פסקו מלמות ואין להסתפר עד יום ימדה לתעומר בבוקר אלא אם כן חד יומלג בערב שבת שאז מספרים בו מפני כבוד השבת. הגהם דעות אלו אין נוהגים כדבריו, אלא מספרים בדג לעומר עצמו, ומרבים בו קצת שמחה ואין עוברים בו תחנינים, ואין להספר על דג לעומר בעצמו ולא בערב. ומישהו מחד ביום ראשון, נוהגים להספר ביום שישי לכבוד שבת. ומישהו בעל ברית, או שמל את בנו, מותר להספר בספירת העומר לכבוד המילה. ויש נוהגים להספר בראש חודש אייר וצעתו לידם, הגהה, ויש בהרבה מקומות נוהגים להספר עד לחודש אייר, ואותם לא יספרו מלג בעומר ואילך, אף אפי שמותר לספר בדג לעומר עצמו. ובכן, מרן אומר, יש נוהגים להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח, וכן אחר הסוכות, וממתינים עד שיעבור כל חודש ניסן ותשרי. הטעם לזה, בגמרא במסכת קידושין, דף פ', סקבה ושתה רגלה. הקלקול של כל השנה כולה, בעבירות, זה בימי הרגל, בימים שבני אדם פינויים ממלאכה, לא תלמידים במלאכתם, אז הולכים אחר כך לשמוח אנשים ונשים בהרמוביה ובאים לידי תקלות, באים לידי עבירות. לכן נוהגים להתענות שני וחמישי ושני שאחרי החג, שכל ישראל ערבים זה לזה, כדי לכפר על עוונם של ישראל. מצאו סמך לזה בספר איוב. כמו שכתוב שמה, כי הקיפו ימי המשתה והיער עולות כמניין כולם, כמספר כולם, אמר אולי חטאו בניו וברכו אלוהים בלבבם. זאת אומרת, כשהיו עושים בניו ובנותיו של איוב, היו עושים משתה, היו אוכלים, שותים ושמחים, והיה חושש אולי בתוך השחרות שלהם, בתוך המאכל ומשתה שלהם, באו לזה עבירה, היה תקף אחרי זה, היה הולך ומקריב קורבנות כדי לכפר עליהם. אז לכן בשביל זה נהגו, בעיקר בארצות אשכנז וצרפת, לעשות תעניות אלה, שלוש תעניות, שני וחמישי ושני. זה לא אומר את זה נחלת הכל, אלא יחידים, יחידי סגולה, נוהגים בתענית הזה כדי לכפר על עוון עם ישראל. יש טעם נוסף לכך, בימים אלה, חודש תשרי וחודש ניסן, הם ימים ששינוי מזג האוויר הוא חדשים לבקרים. כל יום יש שינוי מזג האוויר. לא תדע את העתים שלך. פתאום חם, פתאום קר, פתאום רוח, פתאום גשם, פתאום שמש. כיוון שהאוויר הוא לא יציב, אנשים שהם מזגם חלש, לא כל כך בריאים בגופם, עלולים חס ושלום לחלות, ואולי גם להסתכן. בפרט תינוקות שהם חלשים בטבעם, בשינוי מזג האוויר יכול להשפיע עליהם לרעה. לכן אנחנו מתפללים עליהם, שהקדוש ברוך הוא ישמור את בריאותם, ישמור את נפשותם, וזהו הטעם שנוהגים לעשות תעניות, מתחננים לבורא יתברך ביום התענית, להתפלל לקדוש ברוך הוא שישמור בריאות עמו ישראל. וגם כן טעם נוסף, למה עושים את התענית הזה תקף אחרי תשרי ואחרי ניסן? כנראה שאלה הימים האלה הם לא יציבים, מבחינת מזג האוויר, שינוי מזג האוויר משפיע על הרעה, אנשים לא כל כך בריאים, ולכן מתפללים לקדוש ברוך הוא ביום, ביום של תענית, יום שאדם נכנע לבבו, ושם בתשובה שלמה, תפילתו מתקבלת יותר ברצון. זו הטעם שעושים את התעניות האלה. התעניות האלה לא פשטו במדינות ספרד. מרן מדגיש את זה שכך נהגו באשכנז ובצרפת. ויש כאלה שטענו גם כן על המנהג שנהגו לעשות את התעניות האלה, שנוהגים להוציא גם ספר תורה ולקרוא פרשת ויחל. הרי זה ביום שני וחמישי ושני, בלאו הכי באותו הימים מוצאים ספר תורה, צריכים לקרוא פרשת השבוע. במקום לקרוא פרשת השבוע הם קוראים פרשת ויחל. אז לכן יש קראו עליהם תגר שעושים שלא כהוגן, שמעבירים קריאת הפרשה הקבועה שהיא פרשת השבוע וקוראים ויחל. והראש וכן רבנו אבי העזרי למדו עליהם זכות וקיימו את המנהג שלהם. מרן מביא את זה לקמל בסימן תקוס המחבב. הכל פנים אצלנו עדיין זה לא נהגו המנהג הזה, פירט יחידים, יחידי סגולה שנהגו את המנהג הזה. האמת היא שהדורות הולכים ונחלשים. אם פעם היו נוהגים את המנהג הזה אולי היה נחלת יותר אנשים, היום שהדורות הולכים ונחלשים וקשה מאוד לעשות תעניות יותר מה שקמו החכמים בתור חובה, כמו צום 17 בתמוז, שעה באב, צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, אלה דברים שהם נחלת הכלל, אלה תעניות ציבור שכל אחד יכול לפרוש מהם. אז להוסיף עוד עליהם עוד שני וחמישי ושני וכיוצא, לא כל אחד ואחד יכול לסבול את זה. כשהדורות הולכים ונחלשים, כדברי הגמרא במסכת חולין דף פדלת, כך שמה ראשי שמה אומר, אומר רב נחמן, כגון אנו לובין ואוכלים. אומר שמה ראשי, בין דורו ובין דורו של רבי יוחנן, לא היה הרבה זמן, אולי 50 שנה. אומר, לפי הדורות שלנו שהולכים בהלוך וחסור, והבירות שלנו רופפת, לובין ואוכלים. קודם חכם אחד רב אמר, לא צריך שאדם יאכל בשר כל יום, די שיאכל מערב שבת לערב שבת, כדי שיתאבן אפשר לאכול בשר, יאכל משבת לשבת, לא צריך לאכול כל יום בשר. בא רבי יוחנן ואמר, רב שהיה אדם גדול, היה צדיק, אבל היה משפחת מרעים, אנשים גיבורים חזקים, מספיק להם לאכול פעם אחת בשבוע, אבל כגון אנו, מי שיש לו בכיס שלו, ילך ויקנה בשר ויאכל, כדי שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא. בא רב נחמן אומר, לא רק מי שיש לו בכיס, אלא אפילו אין לו בכיס, ילך ילווה כסף וילך ויקנה בשר, כדי שיהיה לו כוח לעבוד את הבורא. אומר השם, מה הפרש בין רבי יוחנן לרב נחמן? כדי שרבי יוחנן אומר, בדורו לא כל כך היו עדיין חלשים. החולשה הייתה הולכת וגוברת מדור לדור. דור לדור שבח מעשיך, כל דור הולכים ויורדים. אז לכם מי שזה אומר, כגון אנו לובים ואוכלים. אז בין דורו של מרן שכתב את השני וחמישים ושני הזה עד הדור שלו יש 400 שנה, אז כמה ירידות אחרי ירידות ירדו הדורות. לכן מרגישים אנחנו באמת שיש חולשה רב גדולה בעולם, ולא מן החוכמה להרבות בתעניות. החוכמה היא להרבות במצוות, מעשים טובים, בצדקה תקונני, ציון במשפט תפדם שווה בצדקה, באהבת ישראל ואהבת רעך כמוך שכולה כדי כל התורה, לא להרבות בפילוגים ופילוגי פילוגים, ברסיסים של פילוגים, כל אחד ואחד, כל אחד יש לו דעה משלו וכל אחד אומר שדעתו חברו טועה וכן זה הדרך. במקום שיתאחדו כל ישראל כולם והיא בשלום מלך יחד שופטי ישראל, כל אחד רוצה שיקבלו את דעתו, ואם לא חברו טועה וכן זה הדרך. לצערנו הרב, כמה ימי 70 לשון, יש בכל 70 אנשים, כל אחד 70 מלך, כל אחד נעשה מלך לעצמו. וזהו הפירוד לבבות, זה בעוכרינו. זה דבר יותר גרוע מהכל. כשיש שנאת אחים חס ושלום, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך, איפה כל אותם הדברים? להרבות תורה בישראל, להרבות צדקות בישראל, להרבות גמילות חסדים בישראל, זה מה שצריך לנו. לא רבוי תעניות, התעניות האלה לא יוסיפו ולא יגרעו כל כך. לכן עדיף את השני וחמישי והשני האלה יפדו את התעניות שלהם בצדקה ויתנו את זה לעניים וירבו בתורה, במעשים טובים, בהרבצת התורה, כי אין לך דבר יותר גרוע מהבורות, מהבערות של בני אדם. על זה שהם לא לומדים תורה, לא יודעים תורה, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. מזה באים לשנאה, ומזה באים לקנאה וכל הדברים. אם יש תורה, התורה היא מלכדת אותה, התורה היא מאחדת את עם ישראל. לכן כל אחד ואחד צריך לעשות, צריך לפעול בשטח פעולתו. וזה לא שייך רק למסגרת של אנשים מיוחדים שצריך להיות שהוא ממונה מטעם הרשויות, או רב שכונה, או רב עיר, או רב משפחה, לא צריך להיות דבר כזה. הרמב״ם כותב מצווה כל חכם וחכם שבישראל ללמד תורה ודעת את עם ישראל, שנאמר בשנתם לבניך, מפי השמועה לעמדו, בניך אלו תלמידיך, אלו הבנים הרוחניים של האדם. אין לך יותר טוב מהבנים האלה, תלמידים, שאדם מלמד אותם תורה. הוא מרגיש להם חיבה, מרגיש להם אהבה, מרעיף עליהם אחווה יותר אשר מהבנים שלו אפילו. לכן כל אחד ואחד ירבה תורה בישראל, זה מה שעקר. לכן אני לא נושא בתפקיד, אני לא רב שכונה. אז מה אתם מצד רב שכונה? אם אתה יכול לעשות את דבר, אתה יכול להפעיל איזה בני אדם שלמדו תורה, תעשה. כל אשר תמצא בכוחך לעשות, תעשה. והחלש הוא אומר גבורני, מקום שאין אנשים שזה להיות איש. יש הרבה שכונות אפילו בירושלים, ירושלים עיר של חכמים ושל סופרים, ויש בה הרבה הרבה אברכי ישיבות מצוינים, גדולים בתורה, גדולים ביראת שמיים, וכל אחד לא רוצה לטול את השם, כל אחד ואחד הולך מחפש לו קרן זווית ואומר רבי צניע ומעלה, הווה כבל וקיים, ועל זה כך נשארים העם כצון בלי רועה. אין אחד שישמיע עליהם דברי תורה, כי שכונות שלמות לא שומעים תורה בכלל, לא יודעים תורה בכלל, כדי שאין מי שישמיע להם, והם לא מרגישים שהם חסרים דעת ותבונה, לא מרגישים שצריך מישהו שיגיד להם דברי תורה. הם לא אומרים לחכמים, וחכמים לא אומרים לתבוא תשמעו, ועל זה כך נשארים. בין הרעה חס ושלום, הצון הזה הולך ואבד, זה צון בלי רועה. צריך כל אחד ואחד, החלש אומר גבור אני, יש אחד מהם בעל מרץ, בעל דעת, ייקח את התמיד חכם שיש בהם, את האברך המעולה שיש בהם, את האדם הנמרץ שיש בהם, שישמעו דברי תורה, שישמעו דברי אלוקים חיים. למה לא יארגנו שיעור בכל יום שבת במקום מלאכת החורף? כבר עבר, כבר חלף הלך לו. אבל גם בקיץ יכולים לשבת חצי שעה, שעה, לאסוף אותם. אם זה לפני שילכו ללכת לסעודה, תקף אחרי ערבית, לפני שילכו הביתה, חצי שעה שישמעו דברי תורה. או במלחה לערבית, במקום שיקראו שיר השירים, זה יותר טוב משיר השירים. אנשים קוראים שיר השירים ויודעים שיר השירים כבר בעל פה, מה יצא להם מזה? ולא מבינים ממנה בשמונה משיר השירים. אבל שיעמוד איזה תמיד חכם, ויאמר להם תוכחת מוסר, לחזק אותם באהבת התורה, לחזק אותם ביראת שמיים, לחזק אותם באיזה הלכה, יאירת עליהם היום הלכה אחת, ומחר עוד הלכה אחת, ומחר עוד הלכה אחת, קובץ על יד הרבה. על זה כך ימנע מהם הרבה אסורים שהם לא יודעים אותם, כי לכל העם שגגה, אנשים לא יודעים. אם הוא יושב בין מלחה לערבית, לפני שהתחילו ערבית, מחכים בשביל ספרת העומר, זה רבע שעה, זה 20 דקות, זה חצי שעה, כמה שאפשר. אחד המרבה ואחד המעיץ, ועד שכוון לבורא שמיים. כל אחד ואחד צריך להרגיש בעצמו, החלש אומר גיבור אני. אם כל אחד אמר, מי אני, כל אחד אמר, אני מי אני, כן גמרנו, מי אני, אז כל אחד מי אני, מי אני, אז גמרנו את האחר. אז אין דורש ואין מבקש, ואין לנו עמי להישען על אבינו שבשמיים. זה דבר שהוא מאוד לא טוב. צריך כל אחד ואחד להרגיש אחריות. אני יודע מכמה שכונות, שכונות שיש בהן תלמידי חכמים. לא שאין בשכונה תלמיד חכם. אבל תלמיד חכם הוא צנוע, הוא אומר, מה, אני אגיד להם תבואות שמעו דברי תורה שלי? ואנשים אומרים, לא, אלה, וכי מי אני אשים את עצמי, מי שמך? כל אחד יגיד מי שמך. והגבאים שוטים, אין להם דעת, אין להם תמונה, מה הם? רוצים רק כבוד שיקראו אותו גבאי. יש כאלה, אני לא אומר כולם. אבל יש כאלה שעושים את זה בשביל כבוד, ואין להם שכב ואין להם דעת לבקש שיבוא איזה רב שמיע עוד תורה ועוד תורה. והם בעצמם לא יודעים תורה ולא יודעים ערך התורה, איך יבקשו שיבוא תלמיד חכם ויגיד להם תורה? וזה מה שנחוץ לנו לדור שלנו, לא תעניות וסגופים. מה שנחוץ לנו, נחוץ להרבות עוד בית כנסת ועוד ישיבה ועוד בית מדרש ועוד תורה ועוד תורה, וזה מה שצריך לנו. ועל זה כך, בעזרת השם, יתאחדו כל עם ישראל, יחד שבטי ישראל, וירבו תורה בישראל, ואז מלאה הארץ דעת השם כמים ונהיה מכסים, זה יקרבו וזה קץ הגאולה. וגם בסעיף שאחר מזכן מדבר על עניין מה שנהגו בימי הספירה, שלא נושאים נשים ולא מספרים עד יום לבדרת העומר. בגמרא במסכת יבמות ס"ב שם מסופר בקצרה על תלמידיו של רבי עקיבא. תלמידיו של רבי עקיבא, אתם ודאי יודעים, כל אחד ואחד יודע שרבי עקיבא מתחדד עולם התורה. בגיל 40 שנה עד שהתחיל ללכת ללמוד תורה, וכל זה הודות לאישה אחת בישראל, אם בישראל, שהיא עשתה את הנפש הגדולה הזאת, והיא בתו של כלבה שבוע, רחל בתו של כלבה שבוע. זו הייתה בחורה צדיקת שאין ערוך אליה, אף אחד לא מזכיר את השם שלה, אבל מי יודע כמה כבוד יש לה, כמה היא נערצה למעלה בעולמות העליונים אצל הקדוש ברוך הוא, איזה כבוד חולקים לה למעלה בגן עדן. האישה הצדיקת הזאת הייתה בחורה בתו של עשיר גדול, מיליארדר, לא מיליונר, מיליארדר, שכל מי שנכנס לביתו רעב ככלב היה יוצא שבע, היה לו בית הכנסת אורחים, אוכלים ושותים בחינם על חשבונו, כמו בסוף של אברהם אבינו, והייתה אשל בבאר שבע, אשל, אכילה, שתייה, לוויה. לכן מכאן שמו כלבה שבוע, איזה מין שם כלבה שבוע. אפילו אדם נכנס לביתו רעב ככלב היה יוצא שבע. כך היה חינם מכסף, כל אחד אוכל ושותה על חשבונו. זאת אומרת, עשיר גדול, בדזבן גדול, בעל עין טובה, והייתה לו בת יחידה. תתארו לכם עשיר גדול כזה, מי לא יבקש את ידה של ביתו? באים כל מיני סבלי חכמים, מבקשים את ידה של ביתו, והיא דוחה אותה. דוחה אותה. מה יש? לא אומרת טעמים. אולי אומרת טעמים, אבל אבא שלה לא מבין את דעתה. מה יש? מה קרה לך? זה מה יש בו? בחור חמד, בחור יפה, תמיד חכם. בעל שכל טוב, ירא שמיים, בעל מידות, למה לא עושה אותו? הוא מצא לו איזה מום מתחת הארץ. זה שמן, זה רזה, זה ארוך, זה קסר. הוא מצא כל מיני דברים כדי שלא תקח אותם. אבל מה האמת? האמת שבדבר, היא שמה עינה על הרועה של אבא שלו, רועה צאן שלו. הרועה צאן היה רבי עקיבא. אז היה עקיבא, הוא היה עם הארץ. בגיל 40 שנה היה ולא למד תורה כלום, כי אבא שלו היה גרסזק, רבי עקיבא בן יוסף. יוסף אביו היה גרסזק, הוא בעצמו היה גר, ולא הסכים לתת חינוך לבן שלו, אז מסכן היה נשאר עם הארץ. אבל היה לו מידות טובות, היה אציל בטבעו, צניע ומעלה, הגמרא אומרת בקיצור, אדם צנוע, ענוותן, בעל מידות טובות, בעל מידות תרומיות. והיא ראתה אותו שהוא אדם פקח, נבון, אמרה, זה אם ילך ללמוד תורה יכול להיות מאור של ישראל, לא חבל שזה יישאר ככה רועה צאן. לכן היא גילתה לו פעם במסרים את לבבה, תראה, באים לי כל מיני הצעות של נישואים ואני דוחה את כולם, ואגיד לך את האמת, דעתי להינשא לך, אבל אך ורק בתנאי אחד, שתלך ותלמוד תורה. אחרי הנישואים שלנו נשב חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ואחר כך אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. תלך 10 שנים ותלך ללמוד תורה. טוב, אמרת, תני לי זמן לחשוב על זה, אשכול. אני בגיל 40 שנה, אני יכול ללמוד עכשיו ללמוד תורה? מה יצא ממני? אמרה, לא יצא ממך הרבה. אני מאמינה שאתה יכול להיות תלמיד חכם גדול. טוב, תני לי לחשוב. בתחילה היה לא מאמין בעצמו, מה יצא ממני? אני בן 40 שנה עכשיו, גדול כמו גמל, עכשיו אני אלך ללמוד תורה, מה יצא ממני? לא היה מאמין בעצמו. הוא שם לב, היה הולך לראות את הצאן, הייתה שם איזה אבן גדולה, אבן עגולה, ומשם מהתקרה היה דולף מים, היה דולף מים על האבן הזאת. הוא רואה כל הזמן טיפ 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 טיפ, מטפטף שם המים. למחרת, אחרי כמה ימים, הוא מסתכל, רואה שנעשה נקב באבן הזאת, בפני הטיפין האלה שהיו שוחקים אותה, טיפ אחר טיפה, נעשה נקב באבן. כמו שכתוב, אבנים שחקו מים. המים כל כך רכים, אבל טיפה אחר טיפה, טיפה אחר טיפה שחקו, עשו בה נקב. אמר, וכי המוח שלי יותר מאבן? כמה היא המוח שלי? כמה שם אני לא לבדתי תורה, אבל המוח שלי הוא בן אדם, בשר ואדם. הוא לא אמן, והתורה היא מים, קודם כל צמא דחו למים. אם המים האלה שחקו את האבן, למה לא שחקו התורה את תכני? צודקת רחל, אני מוכן. באה ואמר לה, בסדר, הסכמנו. היא הלכה תקף לרבנות, והלכה, לא רוצים, ליושב בנישואין. שומע אבא שלה, ידם על ראשו. מה לקחת את העם הארץ הזה? יש לי כל כך בחורים מצוינים, מה את לוקחת את הטיפס הזה? מה את עושה? את עושה לי בושה, את עושה לי בזיונות. זה חת רועי הזה, צריכי תקחי אותו, תעזבי את המרגליות האלה שהבאתי לך. כך אני רוצה. כך רוצה? מרוב הקעש שלו, עשה חרם אם היא תיקח משהו, אפילו מחות עצרוך נחל מהבית שלו. תצאי מהבית שלי, יאללה לכי. גירש אותה מהבית שלו. לא ייתן לה פליטה אחת. טוב, בלי הכסף שלך. היא הלכה, נרשמו את נישואין, איפה הלכו לגור? היה מערה אחת, הוא הלך ובעקיבה קנה לו כמה שקים של תבן, פרס אותם במערה הזאת, ישנו על השקים של התבן. והייתה מסתערת מאוד, איפה הבית של אבא שלה, איזה מזרונים, איזה סמיכות, הכל משי, הכל רקמה, פתאום על שקים של תבן. והייתה מבררת בבכי. סוף סוף, אדם יש לו רגש. אז פעם אחת בא אליהו הנביא ודפק על הדלת של המערה. יצא, מה אתה רוצה אדוני? אמר, תרחמו עליי, אני איש עני. אשתי הולכת ללדת, והיא מסכנה שוכבת ברצפה במערה, ואין לה אפילו שק אחד של תבן. תעשו לי צבא, תתנו לי שק אחד של תבן. אבל ככה אני ניקח, יש לנו הרבה ברוך השם, כך. את רואה? אנחנו יותר טובים מאחרים. למה יש הרבה שקים? זה מסכן, אפילו שק של תבן לא היה לו. התשובה קיבל ממנו צדקה. כל זה כדי להרגיע אותה. וכך היה, ואחר כך יצא ללמוד תורה. 12 שנה לא חזר הביתה. קיבל מן הרשות, 12 שנה הוא הולך ללמוד תורה. הלך אצל רבי אליעזר, הלך אצל רבי יהושע, ולמד תורה ימים ולילות, שקד על התורה. אחר כך הוא חוזר, צריך לקיים את דבריו, הוא אמר 12 שנה, יותר מזה אין לו רשות. גם אם רצה, אין לו רשות. הוא באמת רצה. כשכבר טעם טעמה של התורה, עשו דבש אסמיעקה, לא חבל לו לנתק את עצמו מהתורה. אפילו שזה יאמר, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? טוב, הוא חוזר, אבל לא אכנס בכל פתאומי. אני שומע שיחה בין אשתו ובין השכנה שלך. איזה בעל אכזרי יש לך. הלך 12 שנה, לא מכתב, לא שאין מה שלומך. איזה בעל זה? זה בן אדם זה? אומרת, עונה לה, הלוואי והיה שומע לי והיה הולך עוד 12 שנה. אם היה שומע בקולי, אני לא מאמינה שישמע בקולי. הוא שומע ככה, מי נתן לי רשות עוד 12 שנה? פחד תכנס הביתה, תגיד השלום, מה שלומך? תגיד לו, תחזיק בו אחר כך. ישב, כלומת שבא, אפילו שלום אמר לה, אפילו ראה את פניה. חזר עוד פעם לישיבה שלו, ולמד עוד 12 שנה. 24 שנים היה בין 40 שנה כשעזב אותה, ב-64 הגיע, והוא כל הזמן עוסק בתורה. עד שהרביץ תורה ונעשה לו 24,000 תלמידים. 24,000 תלמידים, אתם יודעים מה שזה? איך אדם עושה את זה? מחייד עושה את זה? ונעשה גדול ישראל. כשאחר כך הוא חוזר יחד עם 24,000 תלמידים, יותר אין לו רשות, לא היה חוזר. אבל אשתו לא רשתה לו, רק עוד 12 שנה. טוב. אז ב-64 הוא חוזר הביתה, יצאו כל העם, כולם לקראתו. בתוכה, מסכנה המללה הזאת, אין לה שום דבר מלאכול. הולכת עובדת משק בית, עושה ספונג'ה, עושה כלים פה, כדי שאין לה לחם לאכול. וכששמעה שבא רבי עקיבא בן יוסף, היא הבינה שזה בעלה. אז כשבא ללכת לקבל את פניו, פרצה בין התלמידים, התלמידים עשו לו מעגל, כדי שלא יתחקו, כל אחד רוצה לשק את ידיו. אז באה היא להידחק, להיכנס, לא הרשו לה. לא ידעו שזו אשתו של רבי עקיבא, איפה יודעים? עד שהשגיח בא רבי עקיבא, אמר, עזבו אותה, שלי ושלכם שלה היא, הכל בשבילה. גם מה שאני יודע תורה, גם מה שאתם יודעים תורה, הכל בזכותה של האישה הזאת. ואז זה היה סוף לצורך. מה היה? בא אבא שלה, חמיב של רבי עקיבא, הוא לא יודע שזה חתנו. שומע רבי עקיבא בן יוסף, זה שימום סוף העונה ועד סופו, אדם גדול שעושים 4,000 תלמידים, לא עלה על הלב שזהו החתן שלו, עם הארץ הזה, זה יכול להיות, זה לא עלה על הלב. אז בא אצלו יום אחד עושה שיקבע לו זמן, פגישה, בקשה, פגישה. אדוני הרב, אני מבקש ממך, תעשה לי התרה איזה נדר, יש לי איזה נדר חמור ואני רוצה לעשות התרה. הרבה חכמים הלכתי, אף אחד לא מוצא לי התרה. אולי אתה חכם גדול, תמצא לי התרה. מה הנדר שלך? סדרתי, עשיתי חרם, בשביל שבתי זאת הלכה לקחה אחת עם הארץ, עשיתי חרם שהיא לא תהנה מהנכסים שלי, אפילו פרוטה אחת. ויצא לי לראות בצרתה. מסכנה, אין לי לחם לאכול. ואני מרחם עליה ולא יכול לעשות שום דבר. אמר לו, אם היה יודע החתן שלך פרק משניות, בעל פה, היית עושה את הנדר שלך? אמר, אם היה יודע פסוק אחד מהתורה, לא היית עושה נדר שלי. בור עם הארץ היה, לא יודע כלום. אמר לו, זה אני חתן, אתה חתני? תקף מיד שם לו שלושה חכמים ותלמידיו, מסעו לו את ההתרה שלו, והוא לא יכול לעשות, הוא קרוב שלו, זה נוגע בדבר. שם לו שלושה אובייקטיבים, עשו לו התרה, מותרים לכם, מחורים לכם, שורים לכם, ונתן כל נכסיו לרבי עקיבא. מזין את עשר רבי עקיבא, ועשה לה כתר אחד של זהב, צורה של ירושלים, עין של זהב קוראים בגמרא משנה כתוב. והייתה מתקשטת בזה, והייתה אשתו של רבי גמליאל, הנשיא של ישראל, מתקנה בה. מה זה? לובשת ככה כתר של זהב? בעלה הנשיא לא לובשת כתר של זהב, היא לובשת כתר של זהב. אמר לה רבי גמליאל, אתה יודעת כמה הסתערה עם בעלה עד שהגיעה לכך? מה השאלה שלך לגלות ממנה? אין לך מה לגלות ממנה. טוב, זה מה שאנחנו מספרים על גדולתו של רבי עקיבא. מי יודע את המעשה הזה של רחל הזאת? מי מכיר מי זאת רחל הזאת? רק הקדוש ברוך הוא יודע את כוחה. היא שהביאה להעניקה לנו את רבי עקיבא הזה. אלמלא רבי עקיבא להשתכחה תורה בישראל. לא הייתה נשארת תורה בישראל. הרי הגמרא שם מספרת, לדאבוננו, 24,000 תלמידים. זה מלא עולם. אין 400 שלא תמצא תלמיד חכם. אבל לא הייתה ברכה בחכמים האלה, כי היה עליהם איזה עין הרע. בעינו של כל אחד את הצרה וחברו, לא נהגו כבוד זה בזה. רוצים לעשות איזה מכרז ברבנות באיזה מקום? יאללה, כולם רצים שם. ככה זה הדרך. יש מכרז מעלי אדומים, 15 מעמדים. יש מכרז בחיפה, 20 מעמדים. ככה זה הדרך. אז כל אחד מנגח את חברו, זה אומר, אה, הוא לא טוב, הוא ככה, כל אחד מדבר על שני. נעשה קנאה ושנאה ביניהם. בשנה אחת כולם ספו תמום לבלעו, כאילו שאר בהם אחד. בשנה אחת, בפסח ועד פרוס עצרת. פרוס עצרת, שבועיים לפני חג השבועות. פרוס זה חצי, כמו שהגמרא בבחורות נ"ח אומרת. מהי פורסה? פלגה. פלגה די ירחה, זאת אומרת חצי חודש. חצי חודש, 15 יום. תנקם 49 ימים של ימי העומר, 15 יום, יישאר 34 ימים. ביום לבדלת לעומר, ספו תמום, נרשאר בהם אחד. מפסח ועד יום לבדלת לעומר. ולכן קיבלו על עצמם עם ישראל לנהוג בהם אבילות בימים האלה. הגמרא אומרת, כולם מתו מיתת אסקירה. אסקירה זו מחלת דיפטריה בגרון, וזה הולכת ומתגברת והולכת ומתרחבת, עד שנחנק. מסכן נשאר לו מקום לנשום ונחנק. וכולם מתו במיטה המסוכנת הזאת. כל אחד היה מדבר בגרונו, מדבר בלשונו, וזה גם כדוש ברוך הוא יעניש אותם המסכנים. ולכן נשאר, אומר רבינו חי גאון, ביום פטירתם של תלמידיו של רבי עקיבא, קיבלו עליהם עם ישראל לנהוג עליהם אבילות, ולא להסתפר כל 30 ימים האלה, עד למדלת העומר. וכן לא לשאת נשים, לא לעשות חופה וקידושין, אלא אחרי למדלת לעומר. זה המנהג, כותב אותו רבינו היי גאון שחי לפני 1,000 שנה, תשצח, תפשין צדיק חי. אז יש לנו קרוב ל-1,000 שנה, זה המנהג ומעיד שכבר כמה דורות. לכן בשביל זה אין איזה זה לחס ושלום במנהג הזה, כל אחד צריך לשמור את המנהג הזה. וזה מנהג לא רק בשביל להתאבל על תלמידיו של רבי עקיבא, כדי שנזכור את הסיבה גם כן. מה הסיבה שמתו תלמידיו של רבי עקיבא? לא נהגו כבוד זה בזה. היה להם קנאה ושנאה זה בזה. וצריכים להימנע מזה. זה התורה, כמה היום קראנו, עד לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתיך, ואהבת לרעך כמוך, שכולה כנגד כל התורה כולה. לצערנו, בני אדם קוראים את זה ולא שמים אל לב. אפילו אותם שהם חרדים בדבר השם, וזהרים במצוות של בני אדם למקום. על אלה שהם לא זהרים במצוות בכלל, טוב, אנחנו לא נשים לב כל כך. תשים לב על אלה שהם זהירים במצוות. ואף על פי כן בסופו של אדם לחברו, מי זה פזוני, מי זה אלמוני, וזה הכל. והראש כותב, רבינו אשר כותב בתחילת בפירושו, בתחילת מסכת פאה, שיקר בעיני השם בסופו של אדם לחברו יותר מבסופו של אדם למקום. לך ותראה את המשנה, שאנחנו קוראים אותה בכל יום. אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, ומכיר כאמת העולם הבא. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, וביקור חולים, והכנסת אורחים, כל אלה מה? כל אלה בסופו של אדם לחברו. והשכמת בית הכנסת גם כבאדם לחברו. מסכן לשמוע שעומד בחוץ, עשירי, עשירי, רחמנות עליו, רחמה והכל מעשה. פעמים גשם על הראש שלו, פעמים רוח, פעמים מסתנן, כבד דלקת לו, רחמנות עליו, גם זה באדם לחברו. אלה תשעה מסכנים, עליהם סופיות על הדלת, מתי יבוא להם את העשירי. כל אחד רוצה ללכת לעבודה, מסכן, מסכן בשעון שלו. הגיעו לי, השתבח שמך לעד מכינו, ואין, ואין עשירה. זו רחמנות עליהם? זה לא בן אדם לחברו גם כן? אז כל אלה דברים של אדם לחברו, תראה, אין בהם דברים של אדם למקום בלבד. לא כתוב, אם מניח תפילין, אז אוכל פירותיו בעולם הזה, כאלה כזה עולם, לא כתוב. אומר רבינו אשר, מפני שמסוש באדם לחברו יותר חשובות מסוש באדם למקום. וכך כותב הרמב״ם, אומר שגם העבירות, מה שאדם עובד נגד באדם לחברו, יותר חמורות ממה שעובד באדם למקום. זה שאומר הוכיח תוכיח את עמיתך כפת, הוכיח תוכיח. תוכיח אותו בדברים שבין אדם למקום, תוכיח אותו באדם לחברו. על שני הדברים. רק לא תסע עליו חטא. תדע איך להוכיח אותו במתק שפתיים, בחוכמה, בתבונה. גם כן, לא כל אדם באדם מסוגל להוכיח. יש באדם שיש לו קול גבוה. ככה, קול שלו ככה נולד גבוה. מתחיל לדבר כמו שהוא צועק. אז השני נבעת ממנו, זה פטור בתוך אחד, זה לא מסוגל להוכיח, זה פטור בתוך אחד. זה צריך להיות בידיים מדבק רק בנועם שפתיים, במתק לשון, דרכי הדרכי נועם וכל התיבותיה שלו. אם מדבר בדרכי נועם, זה הוכיח תוכיח את עמיתך. מה זה עמיתך? אתה עמיתי, אתה אהובי, אתה ידידי. לא שעמוד ויצעק עליו ובזה אותו וישמע לו, מי ישמע לו? להפך, זה נעשה צוני, נעשה יותר גרוע. כמו שפירשו רבותינו את הפסוק, אל תוכח לעץ ונתנאקה, הוכח לחכם ויהווקה. אל תאמר לו לעץ, אל תאמר לו רשע, הוא ישנא אותך. זה לא תוכחה, אלא הוכח לחכם. אמר לו, אתה ידידי, אתה חכם, אתה נבון, אתה... לא מתאים לך לעשות מעשה כזה. אבא שלך, איך היה צדיק, עם הסבא שלך על אבא שלו, איך גאון, איזה אדם גדול היה, אפילו שקר, מותר לומר שקר. מותר לומר, בשביל לקרב אותו, בשביל למשוך אותו בידידות, כדי למשוך אותו בעבודות אהבה, כדי שיתקרב אליו. על ידי כך מותר גם כן לאחד, אפילו שהחנופה שנואה אצל הקדוש ברוך הוא. השם שונא משהו החנפן. רבותינו אומרים, ארבע כיתות אינן מקבלות בני שכינה. כת חנפים, כת שקרים, כת מספרי לשון הרע, כת ליצנים. ראשי תיבות שלהם חשמל. ושווים אותם על כיסי חשמל כנראה. כת חנפים, חטא חנפים, שין שקרים, מם מספרי לשון הרע, למד דלצנים. בחנפים כתוב כי לא לפניו חנף יבוא. שקרים, דובר שקרים לא יקור לנגד עיניי. לא יזכו לקבל פני שכינה. אם כן הקדוש ברוך הוא שונא משהו חנפן. ובכל זאת תראה פסוק אומר, אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים. ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. אומר רבינו שלמה אלגזי, הבדי של מצרים, בספרו מעולפת ספרים, יש לו ספר מעולפת ספרים, והוא מסביר את הקשר של הפסוקים האלה. אומר, נכון שאדם שאומר לרשע צדיק אתה, זה חנפן. לא נהיה לך, לא הוכחת אותו, אתה אומר לו צדיק. מי עושה לך שתעניף לו? אז יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים, מגיע לו כל הקללות, חס ושלום. אבל אם הוא עושה את זה בשביל שרוצה להוכיח אותו, בשביל שרוצה לקרב אותו לתורה, ולמוכיחים ינעם, אין דבר, יחליף לו. ועליהם תבוא ברכת טוב. גם על המוכיח ועל המקבל את תוכחת. על שניהם תבוא ברכת טוב. כי אדם שמחליף לחליף, רוצה להוכיח אותו, חייב לבוא אליו במתק שפתיים. לא יכול להיות בצורה אחרת. הוא עצמו צריך לשמש לו גם כדוגמה אישית, שהוא אוהב את הבריות, ויש לו אהבת ישראל, לא איש כעסם וכבדם, זה לא ראוי, לא ראוי שיוכיח. זה האיש הזה פתור. כמו שאדם שהוא לא כהן, הוא רוצה לברך את ישראל, איש לו אהבת ישראל, רוצה לברך את ישראל, לשאת את כפיו, להגיד, וברך השם וישמרך. אסור לו, אם יעשה ככה, אסור לו. כתוב בגמרא, במסכת כתובות, דווקא בדניאל, ישראל זר שנושא את כפיו, עובד ועשה. התורה סביבתה, זה לכהנים. לא כל אחד יכול להיות במקום כהנים. אז ככה גם כן, אדם שהוא טמעו כעסן, זה פתור בתוכחה, הוא לא שייך בתוכחה. המצווה הזאת שייכת באדם שמדבר מענה רך ישיב חמה. אם הוא מדבר ככה, לאט לאט, בסדר. וגם אתה מדבר עם אדם שהוא ישמע, אשרי המדבר על אוזן שומעת, אומרים בערבית ולא על איזה אוזן טרשה. למה זה טרשה? חרש. חבר לך לדבר, לא לך לדבר אותו. אם הוא אדם שהוא מקבל, יש לך איזה גישה אליו, יכול להיות שיקבל, תדבר, תנסה, תדבר אותו. אבל אם הוא אדם עקש ותצאו מוכר שהוא רשע מושחת, לך תקח שלווית אדוני שתדבר איתה. מה יצא ממנו? המנסה לעזי יצא ממנו מים, שום דבר לא יצא ממנו. זה אסור לדבר איתם. אנשים שכאלה זה אסור, תורה מרחיקה אותנו מהם. הוכיח תוכיח את עמיתך, שהוא עמיתך. אז זה כתוב, באוזני כסיל אל תדבר, כי יבוז זה שכל מלאך. כך אומר שלמה המלך. באוזני כסיל אל תדבר, כי יבוז זה שכל מלאך. אתה אומר בדברים של שכל, אבל הוא יבוז לך. אין לו שכל. שכל שלא מטופש, מעוקב. כל מה שאתה רואה הוא רואה עקום. מה אפשר לעשות? עיניים שלו עקומות, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות עם בן אדם. אבל יש לך אדם שיש לו שכל, לפעמים יצא רע, הוא הסיט אותו. אתה יכול להדריך אותו. מוכיח אדם אחריי, חן נמצא במחריק לשון. יש לו שכל גדול אצל הקדוש ברוך הוא. זהו, תוכיח את עמיתך. תוכיח את עצמך, ואחר כך תוכיח את האחרים. אם אתה רוצה לשמש דוגמה אישית, תוכיח את עצמך, אחר כך תוכיח את האחרים. איך למשל? הנה, בגמרא למשל, במטרה, מסכת, בצד הסמך. שם יש מעשה של רבי ינאי. אמרנו אותו כמה פעמים, בכל זאת נשמע אותו. רבי ינאי היה שקדן עצום בתורה, היה רבו של רב, תלמידו של רבנו הקדוש. שקדן עצום בתורה, רגע אחד הוא פוסק מהתורה. כל מעיינותיו תורה, כל מחשבותיו תורה. יום אחד הוא יושב בבית דין, הוא אב בית הדין, באים לפניו שני בעלי דין לטעון. אחד אומר לפני הרב, אדוני הרב, האדון הזה הוא שכן שלי. הוא נטע עץ בגינה שלו, והעץ שלו פורח מיום ליום, ביוצא פרח ויצא סיס וגמור שקדים, וכל העלים שלו, כל כך עלים גדולים, מכסים לי את כל הדירה שלי. כל החלונות שלי, כולם מכוסים מהעלים של העץ הזה. נעשה הבית שלי חושך וצל מוות. אני צריך להזיק את האור גם ביום וגם בלילה. טיפה של אוויר לא נשאר, הכל מכוסה על החלונות שלי. אני אומר לו, תקצוץ את העץ שלך. הוא אומר, לא, אני עשיתי במקום שלי, בגינה שלי. אני אעשה אצלי ואתה תעשה אצלך. הרב שומע את הטענות. הוא אומר, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, אדוני הרב, אני נוצא בגילה שלי, וחלכתי אצלו, זה הקרקע שלי. טוב, הרב יודע שהוא לא צודק. מה זאת אומרת? צריך לכסות את הדירה של חברו, ככה לצחר את חברו. היימא דבעי לבבי חסידה, לקיים בלד נזקים, זה מזיק את חברו, מחשיך לו את הדירה שלו. אבל הוא לא רוצה הרב לתת תקן פסק דין. נזכר שגם הוא יש לו גינה, וגם שם יש עצים. אולי העצים מכסים גם את השכן שלי, ואני לא שמתי לב על כך. אמר, רבותיי, תבואו מחר הבוקר, תקבלו פסק דין. הוא הולך הביתה, מתחיל לבדוק איך העצים שלו. הוא רואה שבאמת העצים מכסים את הדירה של השכן, קורא את השכן. חביבי, העצים שלי לא מכסים, לא מחשיכים את הדירה שלך? אמר, כן מחשיכים. אז מה אתה עושה? אני מדליק אור גם ביום. וזה לא שותם לך את האוויר? כן שותם. למה אתה שותק? הוא אמר, אדוני הרב, לבושה בשבילי אני אגיד לך תחתוך את העד שלך, אני מתבייש, אתה אדוני הרב, אתה אדם גדול, לא בושה בשבילי לבוא לדבר איתך. זהו, שזה לא אמרת לי. תקף מיד הלך הביא נגרים, יאללה, תחתכו כל העצים האלה. חתכו כל העצים, ולכל בני ישראל היה אור בפשבתם. זהו, מסכני, אתה לא רווחה, איזה יופי. תחילי מערך את הרב, תודה רבה, אדוני הרב. למחר הבוקר באים שני בעלדים לקבל פסק דין. אדוני, אתה צריך ללכת לחתוך את העצים שלך בשביל שלא תעפיל על החבר שלך. אומר לו, אדוני הרב, תסלח לי, בשבילך מותר, בשבילי אסור? אמר לו, לך תראה, אם אני לא חתכתי, אתה לא תחתוך. ואם חתכתי, תחתוך. זה היה הכרעה שכבר הרב הקדים אותו, אין לו מלא. על זה נאמר את קושי שהוא בקושי. קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. אם לא היה כמה בושה היה, שהרב עצמו לא בסדר, והוא ילך פסק פסקים כאלה. כמה טוב שבאדם הוא בעצמו יהיה זהיר, לפני שהוכיח את אחרים. וכן גם כבכל דבר, זה שאמר, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אולי פעם ספרתי לכם מה שיש בגמרא. כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כשאתה יודע בטוח, 100%, שלא ישמעו לך, אז לא תאמר. שבע תעשה עדיף. אם אתה יש לך ספק, אתה חייב להוכיח. מה שאתה לא אומר, תוכיח, תוכיח את עמיתך. לא מוכרח שאתה משוכנע 100% שישמעו לך. לא. אף אדם לא יכול משוכנע, להיות משוכנע 100%. יכול להיות שישמעו, יכול להיות שלא ישמעו. ואם לא כולם ישמעו, מקצתם ישמעו. אפילו אחד אם ישמע ממאה, גם כי כדאי הדבר. תאמר. אבל אם אתה יודע ברור שאף אחד לא ישמע. זה עדיין נאמר, מצווה שלא נאמר זה מה שלא נשמע. לא תאמר. שמה תעשה, למה לך סתם להשחיד דבריך בחינם? אז זה אמרנו, בזה כסתי לא תדבר, כי יבוא זה שכם מלך. עכשיו, אז זה סופר, מדברים את זה על צמח צדק, או ביוסף יצחק צ'נרסון, אחד האדמורים האלה. מסופר עליו כך, יום אחד בימים הוא קורא את השמה שלו. בוא נלך. השמש, הרב אומר לו, בוא נלך, לא אומר איפה. הרב אומר לו, על הרסי, שמענו. יצא, הולך. הרב הולך, מצביע לו, דרך ישר. עד שהגיע לאיזה מקום, תדפוק על הדלת הזה. הוא דופק. יוצא בעל הבית, בעל הבית זה היה אדם חשוב, מנהל בנק. לא היה דתי, אבל אדם יש לו דרך ארץ, אדם מנומס. אז הוא רואה, האדמור בכבודו בעצמו עומד על יד הדלת, בבקשה אדוני הרב, בבקשה אדוני האדמור. הוא נכנס, שם עורך על יד השולחן כל מיני דברים כיבודים, כדי שהרב יתחבא. הרב לא נוגע, בבקשה אדוני הרב, תודה רבה, תודה רבה. מה רוצה הרב? הוא לא יודע מה רוצה הרב. אם יגיד לו מה אתה רוצה, אדוני הרב, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אלך? אז הוא מתבייש לשאול מה אתה רוצה. אז הוא שואל את השמש, מה רוצה אדוני הרב? למה בא? באמת גם אני לא יודע. הרב שותק, לא אומר כלום, שותק, יושב ככה, שותק. טוב, אחרי 5 דקות, הרב מסכם בשעון, עבר 5 דקות, אומר השמש, בוא נלך. שלום. אז כשהוא כבר קם ללכת, אז הוא אומר לו, תרשה לי אדוני הרב. אפשר לדעת למה כבודו טרח ובא לכאן? הוא אומר, תראה, כתוב בגמרא, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ואם אני אומר לך, אתה לא תשמע בקולי. אם הייתי יושב בבית שלי, לא הייתי מקיים את המצווה הזאת. באתי פה, ואני שותק. בשביל לקיים מצווה של חכמים, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. ועכשיו קיימתי את המצווה, אני הולך. אדוני הרב, אולי כן אני אשמע, למה כבודו אומר שאני לא אשמע? אני כן אשמע. אבל אני יודע שאתה לא אשמע. אדוני הרב, בכל זאת, אולי כן אני אשמע, למה כבודו מעליב אותי אומר שאני לא אשמע? התחיל להפציר הרבה ברב, הרב מרוב שהפציר בו, אמר, אם ככה טוב אני אספר לך. שב, יש שם עוד פעם חזרה, תחיל לספר לך. בשכונה שלך גרה אישה אלמנה, בעלה המנוח נפטר בקצור ימים ושנים לפני 6 חודשים בערך, השאיר לה 6-7 ילדים יתומים קטנים. המסכנה הזאת היא צריכה לפרנס אותה, באותו הזמן לא היה ביטוח לאומי, לא היה סעד, לא היה דברים האלה. היא מסכנה הולכת מבית לבית, עובדת משק בית, מהבוקר עד הערב עובדת עד שמביאה להם פרוסה לחם באכול. והנה מתברר שהבעלה המנוח יש לו משכנתה אצלכם בבנק על הדירה שלו. כשקנה את הדירה לא היה לו לשלם כל הכסף, אז יש לו משכנתה אצלכם בבנק. אז הבנק שלכם שולח כל חודש בבקשה לשלם כך וכך. והאישה הזאת מסכנה, ענייה סוערה לנוחמה, אין לה מסכנה לשלם. שלחתם לה חודש, פעמיים, שלוש, אחרי כמה פעמים ששלחתם, שלחתם לה התראה אחרונה. תוך 7 ימים, אם את לא משלמת את החוב שיש עלייך, שכבר 6 חודשים, אנחנו מעקלים את הדירה שלך, מוכרים אותה במחירה פומבית, ומגרשים אותך מהדירה. באה האישה הזאת מסכנה ובוכה אצלי. זה הרחמנות שלכם, אתם עם ישראל, ככה עושים. והחתימה של המכתב זה חתימת ידך. הנה המכתב. זה לא חתימת ידך? איך תעשו לאישה אלמנה דבר כזה? לא כתוב בתורה כל הבנה ויתום לתענון? תסלח לי אדוני הרב, אני סך הכל פקיד, אני לא בעל הבנק. אני מנהל, יש לי פקודה מבעלי הבנק שאני חייב לכתוב את הדברים האלה וכתבתי. מה יכול לי לעשות? מה כבוד הרב עושה ממני? אני אמרתי לך שאתה לא תשמע, ואני אמרתי לך שלא תשמע. איך אתה דוחק את האלמנה הזאת, אתה רוצה לעקל את הדירה שלה ורוצה אותה לגרש אותה מהבית שלה? מותר לכם לעשות ככה? אבל כבודו יבין אותי, אני יודע, אני מבין אותך, אבל אמרתי לך שאתה לא תשמע. למה אתה הכרחת אותי שאני אספר אם כן? בשביל מה אתה הכרחת אותי לספר? והרב עושה עצמו מתמרמר ומסתער. חבל, עברתי עד דברי חכמים, מה אני יכול לעשות? נכשלתי. הוא יוצא ממנו לשמש, מה אני אעשה? נכשלתי, עשיתי עבירה. והוא אומר, אדוני הרב, תבין אותי, אני מבין אותך. אני מבין אותך. אבל אתה תתני לי, קשה לעבור על דברי חכמים. כשראה שכל כך הרב מסתער, אדוני הרב, אני מבטיח לך, אני לא אעשה שום דבר. אני אשלם בכיסי את כל החוב של המשכנתה. ואתה מזה אתה רוצה ממני? אמר, בשביל זה באתי. טוב מאוד. עכשיו אתה בן אדם טוב, אתה לא הכשלת אותי. עכשיו אתה ראוי לכל הברכות. ישב עוד פעם על השולחן, לקח ברך מורה פרי העץ, מורה פרי האדמה. יהי רצון שהברכה הזאת תהיה בבית שלך, לא תמוש ממך עד עולם. הוא ענה אחריו אמן ונשאר עשיר כל ימי חייו. הוא שינה בזה הכל בכיסו, יש לו יכולת. כל שביתן צדקה על העניין, מה יש לכל להיות? הוא לא יהיה לו שום אסון. והרב ידע איך נמצאו מסלות ואור ותחבולות, חסר לו את כל הדברים האלה. ובסוף הוא שינה את הכל. צריך אדם להיות חכם, לדעת איך להוכיח. אם היה בא בזוג לי, הוא אומר לו, אתה תשלם, לא אמר לי, אתה תשלם. אבל אני לא יכול לומר לו בחוכמה, בתמונה, איך בסוף שזה עושה דבר. לכן זה אמרנו, לצערנו הרב, כשאנחנו עושים את הימים האלה, ימי אבל, על מות תלמידיו של רבי עקיבא, 24,000 שכולם נחטפו מאיתנו בתוך ימים ספורים, 30 יום. תתארו לכם כל יום לוויה של 800-900 נפש, וכולם תלמידי חכמים. אלה תלמידים של רבי עקיבא, לא סתם תלמידים, אלה כולם תלמידי חכמים גדולים בתורה. אבל דברי רבותינו נאמנים עלינו, לא נהגו כבוד בזה. אז ישמש לנו הדבר הזה לעד, לעדות, שנזהר אנחנו כבוד חברינו. לא נסוס בתקלת חברינו, לא ססתי בתקלת חברי. כך אמר שמע חכם ובזכאי, שאלו אותו למה הארכת הימים, אמר מעולם לא ססתי בתקלת חברי. שואלים מפרשים, מה אם חברו יש לו תקלה והוא צריך היה לסוס, איזה רבותה יש בדבר הזה? הוא אומר לא, כשהיה חברי חס ושלום לו תקלה והיה לו צער בבית שלי, כל השמחות שלי הייתי מבטל אותן. לא היה לי סיסה בבית, הייתי מבטל כל ססמה ושמחה שהייתי בביתי. מרוב הצער שלי שחברי נכשל והוא נמצא בצער, גם אני הייתי נכנס בצער יחד איתו. זה פירוש לא שעשי בסכנת חברים. זה אדם צריך להרגיש את עצמו והבטר היחד כמוך, כמו שחברו מרגיש את אותה צער, גם הוא צריך להרגיש את אותה צער. זה והבטר היחד כמוך, כמו שאומר שם בתלמוד ירושלמי פרק ט', אומר שם אדם ש... והבטר היחד כמוך אני השם. אדם לקח סכין בשביל לחתוך חתיכת בשר או חתיכת דג, בא לחתוך וחתך את האצבע שלו. אז הוא נכעס, מה זה? היד הימין חתכה מהאצבע של השמאל, זה חוצפה, חתך לי את האצבע, הוא ניקח חזרה את הסכין ביד השמאל וחתך לי את הימין. למה אתה עשית דבר כזה? זה נורמלי מי שעשית דבר כזה? זה נורמלי. אם אדם יודע שכל ישראל כולם כמו נפש אחת, כל הנפש הבאה לבית יעקב, והשם שם בלבו של זה שיקצג על חברו, יעליב אותו, יצער אותו, אז הוא אומר, למה צריך לשבת תקבול? הוא אמר, עבודותיי אתו אלה. כמו שעכשיו דוד המלך, דוד המלך משעה שמרד בו בנו אבשלום, והוא יוצא את העיר ברוב צער, הוא יושב והולך יחף בעיניו זרגות דמעות, הולך ומוחה בראשו חפון, יוצא לקראתו שמעי בגירה. זה היה ראש הסנהדרין היה בדורו, לא איש שפל, איש בזוי, זה היה איש שהיה ראש הסנהדרין. ואז הוא לוקח אבנים ומסכן בעפר על דוד המלך ואומרו ואומר כל מיני בזיונות, כמו שאמר, והוא כללני כללה נמרצת. נמרצת אמרו בגמרא בשבת כ"ה ראשי תיבות נואף, נואבי, רוצח, צורף, תועבה. זה נאמר על דוד המלך, זה משיח אלוהי יעקב, שכל כך הוא כל כך חבב אותו, כל כך אהב אותו, נאמר עליו את כל הדברים האלה בפני קהל עדה. ומי איש כזה שהוא תמיד חכם לא מוציא מפיו פעם קללה אחת, והוא אומר דבר כזה, הולך מסכן באבנים, מעפר בעפר, צא צא איש הדמים, איש הבליעל, השיב השם עליך את כל מה שעשית לשאול. וככה הוא עשה לשאול, מה הוא עשה לשאול? עד שבא אבישי בצורי אחריו פה ואמר, למה נקלה לכלב המת את אדוני המלך? עברנו והסירה את ראשו. היה יכול לומר לו כן, מספיק, היה הורג אותו. אמר, מה לי ולכם בני צרויה? כי יקלל, השם אמר לו כלל, השם אמר לו שיבזה אותי, פני שמגיע לי שאני עוונות, ולכן השם אמר לו שיקלל. זה דוד מלך ישראל, זה שהוא מלך שאין לו רשע למחר על כבודו, אף על פי כן, כיוון שראה את עצמו שבאותה שעה השעה משחקת לאבשלום וככה, אז אמר, אני אקבע עליי כל היסורים האלה. כשבן אדם חברו פגע בו שלא בצדק, הוא לא עשה שום רע לחברו, וחברו זה הוא כפוי טובה, יכול להיות שהוא גמל לא טוב, לא גמל לא רע, להפך, גמל לא טובה, והחבר הזה, הכפוי טובה הזה, בא ומקלל אותו, מבזה אותו, מחרף אותו, מגדף אותו, ומשום לרעה תחת טובה, והוא מקבל את זה באהבה, כי הוא אומר, יש הרבה שלוחים למקום, אם זה בא היום וזה אותי, איש אחר היום וזה אותי. זה שליח של הקדוש ברוך הוא, שליח של ההשגחה, בטח אני עשיתי עוונות, והוא מקבל את זה באהבה. איזה שיחה ראשון אצל הקדוש ברוך הוא, איש כזה שהוא יודע לקבל את האמת, שהוא יודע לקבל שבוודאי שום דבר לא נעשה ככה בחינם, אנחנו בטוחים בדבר שלא נעשה שום דבר בחינם. אם נעשה מה שנעשה, הכל בהשגחה עלה תעלות לסיבת הסיבות, אלא מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. האיש הזה, הטיפש הזה שהוא כפוי טובה, הוא יקבל את העונש שלו אצל הקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת האיש הזה שהוא נעלה ולא עולה, מקבל את הדבר ויודע שזה מהקדוש ברוך הוא, אשריו ואשרי חלקו, מכפרים לו את כל עוונותיו. הוא התבייש פה בעולם הזה, אבל לא התבייש בעולם הבא, ולך שם אור פניו כאור החמה שבעתיים, ומחצתו עם הצדיקים, כמו שקראו עלה בגמרא, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כצאת השמש בגבורתו, כך כבוד עושים לשמה בשמיים. מה העולם הזה? כולו הבל, כולו כלום. פעם אחת הגאון בעל חפץ חיים, פעם ישנה מנורה, היה יורד במדרגות, משום מה לא שם לב, מתפך מהמדרגות. נפל ככה, נפל לחרשו, ככה גלגל, גלגל למטה, ברוך השם לא קרה לו כלום. אבל לפני היו הרבה אנשים שמה, והוא התבייש לפני כולם ככה. מסופר עליו אותו היום, כל הזמן לא פסיק חוכם מפומה, כל הזמן היה ככה שמח, מבסוט, כמו שרוויח אותו היום, הוא תועבות. שואלים אותו לשמחה מה זה עושה. מה הוא לא שמח? מה הרוויח כבודו, שכבודו כל כך שמח? אומר, כל ימי אני ציפיתי איזה פעם אחת, אתם לא יודעים, בזיון של אדם בעולם הזה, כמה מחפר לו. ואני רציתי שפעם אחת אלכי מישהו יבוא יבזה אותי, יריק בפנים שלי, יבזה אותי, אף אחד לא עושה לי את זה, מה עבודתי הרבים, אף אחד לא עושה לי את זה. והיום ברוך השם, גרגעתי מעט מהמדרגות, התבזיתי, בשביל זה אני שמח, מעט התביישתי בעולם הזה, חיפר לי כמה עוונות. אתם יודעים, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיהיה לי דבר כזה, שיבחר לי כמה עוונות. אלך שם עם עוונות, ואמרו לי אותה בושה שם בעולם הבא, איפה אני אלך שם? אז לכן, אדם שהוא סובל פה בעולם הזה, יודע כמה שכר, כמה שכר הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אשר יאהב השם יוכיח, וכאב יסבל ירצה. מי שקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, לא נותן לו, כל הזמן הוא מבסוט. שמח לבי ויגר כבודי, הבשרי יש כל הביטח. מי שקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, מי שאוהב אותו, נותן לו להתייסר פה בעולם הזה, שיספר לו את עוונותיו, בין על איזה מלאך, בין על איזה שרה, בין על איזה שליח, בין על איזה בשר ודם. אוי לו לא אותו בשר ודם שנעשה דבר על ידו, שמגלגלים חובה על ידי חייו. אבל הוא צריך לדעת שהכל בהשגחה, בעיני הפקחה של הבורא יתברך. לכן אמר לו, אתה ראה כמוך אני השם, איך אתה תאהב אותך? איך אני אהב אותו? הוא עשה לי דברים לא טובים. אני השם, אני שמתי בלבו שיעשה לך את זה. לכן תאהב אותו, בכל זאת תאהב אותו. רבינו הארי הקדוש אומר, לפני תפילה, שאדם בכל יום מפרש אחרית, לפני שיתחיל לפתוח את הפה שלו, יאמר, לשם יחוד קדושה בריחו שלטה, הרי אני בא לקיים בשפת עשייה מן התורה, של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב כל אחד ואחד בני ישראל כנפשי ומאודי, והרי אני מזמן צי להתפלל לפני בורי. למה זה? בשביל מה ההקדמה הזאת? מה שיחזיר התפילה, כל הכל יתפלל, אחר כך יגיד, לאהוב את כל אחד מישראל. מפני שצערנו לדאבון לבנו, אנחנו לא מסוגלים לכוון בכל התפילה מתחילתה ועד סופה. פתאום איזה אחד מתחשק לו באמצע העמידה, מכוון באיזה ברכה או שניים או שלושה. יש אחד מכוון בהתחלת התפילה, יש בסוף התפילה. כשכל ישראל כולם אוהבים אחד את השני, בשמיים מצרפים את כל התפילות, ומעלים עליהם שכל אחד כוון בכל התפילה כולה. לכן, קשר של אהבת ישראל, זה מקשר את כל התפילות ביחד. נעשים עטרת תפארת בלשון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה צריך לכן לומר, הרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. כבר שאלו פעם את הגאון רבי שמואל הורוביץ, הוא היה גאון עצום. שאלו אותו, איך אדם יכול לומר, הרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, וכי כל ישראל כולם מדרגה אחת? יש רבנים גדולים, צדיקים בסודי העולם, ויש פחות, ויש יותר, ויש בינונים, ויש אברכים, ויש אנשים פשוטים, ויש אנשים ככה 50-50, ויש אנשים לא שווים שום דבר. אני אוהב כל אחד מישראל, איך זה אפשר להשוות כעם, ככהן, ככתום, כגדול, איך אפשר דבר כזה? אבל אם תשמע, גם אדם שאוהב את נפשו, אוהב את גופו, לא אוהב את כל חלקי גופו במידה שווה. כשבא מישהו רוצה להרביץ לו מכות למשל, לא רוצה להרביץ לו בוקס בעיניים, אז הוא פוחד על העיניים שלו, שם ככה את האגרוף שלו, הוא מקבל את זה ביד. למה מכה ביד? זה לא שלו, גם היד היא שלו. לא, אבל לא דומה, מכה ביד, לכל היותר עשו לו גבס, יהיה בריא. אבל בעין עשו לו גבס, ילך העין שלו מן העולם. אז לכן הוא אוהב את העין יותר. הוא בא לתת לו אגרוף, חסו שלו נגד הלב. זה מסוכן נגד הלב. אז הוא תקף הוא מתגונן, שם את הזרוע שלו. הוא רוצה לתת לו מכה על הראש, הוא רוצה שם תקף את היד שלו, מגן על עצמו. לא שהוא לא אוהב את גופו, אוהב את כל גופו, אבל המוח הזה יותר עדין, יותר זקוק לאדם. אדם בלי שכל לא שווה כלום, יהיה אחר כך מטורף, יהיה משוגע אחר כך. אדם בלי לב, קבל התקפת לב, חלאס, יזמר, ילך. וכך זה הדרך. לכן, אדם שאוהב את גופו, בחלקים שונים, זה פחות, זה יותר. וגם כאן, כשהוא אוהב את כל אחד מישראל, הוא אוהב למשל את הצדיקים, את החסידים, קדושי עליון, הוא אוהב אותם כמו לבו, בכל לבו. ואת החכמים שהם מורי הוראות בישראל כמו עיניים, עיני העדה נקרא שמם, כמו עיניים שלו, ואלה שהם פשוטים כמו הידיים שלו, והם פחות פשוטים כמו רגליים שלו, אבל יאהב אותם, הכפנים, כל אחד ואחד כאילו שאוהב אותו. זה גדול, זה אהבה גדולה, זה אהבה קטנה, אבל היא אהב, וזה אותה לך כמוך, אני אשם. כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, תוכחת מוסר, כדי לזכור שעל כן אנחנו מתאבלים על צבדה של רבי עקיבא, כדי לקחת מוסר הסכם, שכל אחד יפה כבוד בחברו. אין מחמה שהם עשו, ומה שעשו, עשו השם ומחל להם, אבל זה נשאר לדורות, בחייה לדורות, כדי שכל אחד ייקח מוסר, שכל אחד יכבד את חברו, יקבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורה רבך. ומורה רבה כמורה שמיים. עכשיו, ממשיכה הגמרא שם ביבמות, אומרת הגמרא כך, אחרי שנפטרו את הבידה של רבי עקיבא, 24,000, בשאר העולם שמים, רוצים לשאול שאלה בהלכה, אין לי מי לשאול. חלס, אין את הבידה חכמים. כולם בבית הקברות, אז מי ישאלו? עד שבא רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, והם רבימיים בער הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עזר בן שמוע, רבי יוסף בן חלפתן ורבי יהודה בן רבי ירעי. כן, אלה שני גדולי עולם, חמישה גדולי עולם, שבא אליהם רבי עקיבא לימד אותם תורה, והוא שעשה אותם, סמך אותם ועשה אותם תנאים, והם שחזירו עטרה ליושנה. אלמלא לימד אותם תורה, את החמישה האלה, לא היה תורה בישראל. אלה הם כולם תלמידיו של רבי עקיבא. כמו שהמשנה אומר, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין פ"ו, סתם משנה רבי מאיר, סתם ברטה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, זוהר גם כן רבי שמעון בר יוחאי, וכולהו אלבד רבי עקיבא. כלומר כולם תלמידיו של רבי עקיבא, כולם סתמו את המשניות, הבלטות והתוספתות, הכל לפי דעתו של רבי עקיבא. כלומר אם לא היה רבי עקיבא אין תורה בעולם, חס ושלום. עכשיו מכאן נוסיף על מה שאמרנו בהתחלה, זה גדולתה של רחל זאת בתור שקה בסבוע. איך שהייתה חכמה, איך הייתה צדקת, מעשה בכל העניינים של העולם הזה, בשאפה שזה רבי עקיבא יהיה גדול בישראל. במחשבתה, הקדוש ברוך הוא ביצע אותה והוציא אותה למעשה. מי יודע כמה שכר גדול יש אצל הקדוש ברוך הוא? רק הקדוש ברוך הוא יודע. עין לא ראתה אלוהים זולתך. ויש הרבה היום בבחינת רחל, שיכולות גם כן לעודות את בעליהם, לעודות את בעליהם, שיכולים להיות מבחינת רבי עקיבא. רבי עקיבא של דורו, של הדור שלנו. יפתח מדורו כשמואל בדורו. יש הרבה ברוך השם בנות של בית יעקב, שכל מסעת חייהם, מסעת נפשם, שבעליהם ילמדו תורה, ושיגדלו בתורה, רק שלא יאכזבו אותם בעליהם. כן, זה מה שצריכים לעשות, ושצריכים כל הזמן לשאוף לדברים האלה. ושתתפלל לקדוש ברוך הוא שיחונן אותו בעלה חוכמה בינה ודעת, שיהיה אור לעם ישראל. והיום באמת העם צמא לדבר השם, רבותיי, העם צמא לדבר השם. תאמינו, בכל מקום שאנחנו הולכים, ממש העם צמא, מייחד למרכוש של תורה. אוהבים את התורה. אבל צריך להשמיע להם את התורה. לא מספיק שהם אוהבים בלב שלהם. וכל פעם ששומעים יותר, יעזוב, יחכמו יותר, וידעו, יאהבו יותר את התורה. יהיו מבקשים יותר את התורה. הנחמדים מזהב ומפזה מתוקים בדבר של הפצופים. אז מגביר בהם את הצמאון של התורה. כן, אמרנו עכשיו, לכן עד למדלת לעומר, זהו פרוס עצרת, 15 ימים בפני חג השבועות, כדי שהעומר הוא 49 ימים, 15 ימים לפני 49, זה למדלת לעומר. אז כתוב בספר המנהיג, של רבי אברהם בן נתן הירחי, כותב את זה בשם רבנו זרחיה הלוי בעל המאור, שמצא בספר, במהדורת הש"ס, של נוסחה ספרדית קדומה, וכולם מתו מפסח ועד פירוס עצרת. אצלנו כתוב בפסח עד עצרת, אבל הנוסחה הקדמונית הייתה עד פירוס עצרת. וכך כותב גם רבי דוד אבו דרהם, תלמידו של הראש, וכך כותב גם כן רבי מנחם בן זרח, גם כן תלמידו של הראש, בספר סדר הדרך. שניהם מעלים על אותה הנוסחה, שזה הנוסחה פרוס עצרת. וגם כן עדן שועים, זה אחד מגדולי הפוסקים, מביא אותו מרן בבית יוסף, שגם הוא גורס ככה, וכך כותב גם בשאלות ותשובות התשבץ של רבי שמעון בר צמח. נמצא להקת הפוסקים האלו כולם גורסים את הגרסה שאמרתי פרוש עצרת, והכוונה היא עד למדלת לעומר. כלומר, הם מתו גם ביום למדלת. אלא שכמה נע בכל התורה כולה, מוסת היום ככולו. גם באבל, לא עלינו, אבל ממש, אומרים מוסת היום ככולו. אז לכן, אם כבר נכנס קצת אחרי זריחת השמש היום, מוסתו ככולו. לכן מותר ללכת להסתפר אחרי זריחת השמש של יום למדלת. וכן הספרדים שקיבלו הוראות מרן, רוצים לעשות חתונות, רוצים להתחתן, לעשות נישואים, עושים אותם יום ל"ד לעומר והלאה, יום יום אחרי זה. עד ל"ד לא עושים, ול"ד והלאה יום יום מותרים לעשות. אצל אחינו האשכנזים נוהגים ל"ד לעומר, ל"ג לעומר, ולשבותו היום הוא יום שמחה, ויש אומרים גם כן לאו דווקא ל"ד אלא ל"ג הפסיקו למות. אז לכן הם נוהגים באותו היום כעשות משתה בשמחה שבאותו היום ילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אז לכן מערבים את זה ביחד, שמחה של רבי שמעון בר יוחאי, אז לכן בשביל זה באותו היום לא אומרים תחנונים, גם אנחנו לא אומרים תחנון ביום ל"ג לעומר, בשביל היום שמחה של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שכותב גם כרבינו הארי, שפעם אחת היו על המצבה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, הוא וכל הצמידים שלו נדעו שם דברי קבלה, ואחר כך ערכו שם איזה סעודה, והיה שם רבי אברהם ברוכים הלוי, תלמידו של רבנו הארי. היה איש צדיק וקדוש, כפי שאמר עליו רבנו הארי, היה גלגול של נשמתו של ירמיהו הנביא. וכל הזמן היה בוכה, כל הזמן היה בכיין, כל הזמן היה מצייר חורבן בית המקדש נגד עיניו. וכל הלילה היה קם מוקדם, והולך מעיר את האנשים שיגידו תיקון חצות, והיה ממרר בבכי בשעה שם תיקון חצות. ואמר עליו רבנו הארי שהוא נשמתו של ירמיהו הנביא. והיה רגיל בכל התפילות שלו, אנחנו אומרים נחם השם אלוקינו בתשעה באב, והוא היה אומר בכל התפילות שלו נחם, גם בשחרית, מלאכה ערבית, בכל ימות החול, חוץ משבת ויום טוב כמובן. בברכת המזון שלו גם כן היה אומר נחם השם אלוקינו את אבלי ציון, את האבלים המשתתפים באבל הזה, נחמם באבלם, שמחם מגונם, כמו שאומרים בברכת אבלים, ככה היה להגיד תמיד. והנה גם אותו היום, לפי השגרה שלו, אמר את זה בסעודה ההיא שהייתה עדיין סמוכה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. והנה אחרי זה התנמנם קצת רבנו הארי, וגם ככה כמו מזועזע, מה יש? אמר ראה בחלום את רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, תגיד לו לאיש הזה, רבי אברהם ברוכים, מדוע בא פה להשבית את השמחה שלי? אני היום שמח. הוא בא פה ואומר, נחם את אבלי ציון, את אבלי ירושלים, זה הזמן של האבלות? למה מכניס ערבוביה של אבלות ביום השמחה שלי? לכן, העונש שלו, תוך 30 יום הוא יראה בנחמה. וכך היה מסכן, נפטר לו בנו בתוך 30 יום, והיה צריך לשבת שבעה ללכת לנחם אותו. אפשר לומר, זה עלה תעלות של סיבת הסיבות, לא זה עונש בשביל זה לבדו. אבל על כל פנים זה מראה לנו שאותו היום יום שמחה של רבי שמעון בר יוחאי. לכן אנחנו גם כן נוהגים באותו היום, אנחנו לא אומרים תחנונים, ונוהגים בו קצת שמחה, וזה בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל בכל זאת להסתפר ולעשות נישואין, אנחנו שקיבלנו הוראות מרן, עושים את זה ביום ל"ד לעומר והלאה. משם והלאה. אבל אחינו האשכנזים עושים ל"ג לעומר. השנה ל"ג לעומר חל ביום ראשון. כיוון שחל ביום ראשון, כותב הרמ"א, אם חל ביום ראשון, אז מותר להם להסתפר ביום שישי לכבוד שבת. כיוון שסוף סוף, בקו וכו ביום ראשון הם צריכים להסתפר. אז מה יחכו עד יום ראשון, שבת נכנסו כשהם מנובלים, אחר כך ביום ראשון הולכים להסתפר? לכן עדיף שיקדימו ויסתפרו לכבוד שבת. זה כותב הרמ"א, זה לפי דעתו של הרמ"א. אבל לפי ספרתנו אנחנו, שהולכים אחרי מרן, ואין לנו רשות להסתפר עד יום שני בבוקר, נשאר השנה הזאת כמו כל השנים כולם. אין שום מפרש בזה בין שנה הזאת, נשאר כל השנים, שלא מותר לנו להסתפר או לעשות נישואין, אלא מיום שני והלאה. אם לאדם שיש לו איזה נחיצות רבה שהוא מוכרח לנסוע, מוכרח לאיזה מקום, מותר להסתפר יום ראשון בלילה. אומרים גם כי הם עושים את היום ככלו בלילה. האמת שזה מחלוקת גדולה בפוסקים. אם אומרים מחצת היום ככולו בלילה, או רק צריך להיות חלק מהיום. הרמב"ן בספר תורת האדם כותב, כבר שאמרו חכמים מחצת היום ככולו, גם קצת הלילה, ליל שביעי ככולו. הוא מבין שכך הורה רבנותם בשעת הצורך, בשעת הדחק. מהר"ם מרוטנבורג, בביאים מרוטנבורג, חולק על זה. סובר, לא אומרים מקצת היום ככולו, אלא רק מקצת היום ככולו, לא מקצת הלילה. הראש הסכים לדעת רבו, רבי מאיר מרוטנבורג, שאין אומרים מקצת היום ככולו. שאין אומרים מקצת היום ככולו, אלא דווקא ביום ולא בלילה. וכך דעת התחלקות מועד קטן כ"א. וכן דעת הרבה ראשונים, וכן דעת מר"ן בשולחן ערוך, יורה דעה סימן שין צדיק ה', שאין אומרים מקצת היום ככולו, אלא מקצת היום, אבל לא מקצת הלילה. לכן, אפילו ללמוד תורה למשל, רוצה ללמוד תורה בתוך שבעה, לא יכול ללמוד בליל שביעי, אלא דברים שמותרים בכל השבעה, כגון דברי אבלות ולא. רק דברים כאלה שמותרים בכל השבעה, אבל דברים אחרים אסור ללמוד בליל השבעה. הרדב"ז סומך על הרמב"ן בדברים של מצווה, כגון ללמוד תורה בליל שביעי, אחרי כניסת הלילה, שאומרים מחצת היום ככולו גם לגבי אבלות, אם זה עניין של מצווה, כך סובר הרדב"ז. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מר"ן, לא מכירים בזה. עם כל זה, כל חדש כותב, במה דברים אמורים? בדברים שהם מדינה, כגון אבלות ממש, אבל זה כולו עניין של מנהג. לפי כך סובר הפרא חדש, שמותר לומר מחצת היום ככולו לגבי הלילה, אם יש צורך בכך. דהיינו, כמו שאמרתי, אחד מחר בבוקר הוא טס לחוץ לארץ. ונשאר עם מלבי שערות, קשה לו, סובל מזה, רוצה בלילה לעשות מחצת היום ככולו, בלילה. אז מותר, יכול לסמוך על דעת הפוסקים שמכירים, להסתפר בליל למדלת. זה למדלת, זה מוצאי שבת, גם כן מותר. או למשל, נישואין. אם רוצים לעשות נישואין במוצאי שבת, במקום שעושים נישואין במוצאי שבת, ברוב המקומות, ברוך השם, מנעו לעשות נישואין במוצאי שבת, פני שזה גורם חילול שבת. שמכינים את כל הדברים, את כל הסעודה של המשתה, מכינים אותה בעבודתנו על בין יום שבת. אנחנו עושים ממש חילול שבת. לכן נהגנו בכמה מקומות שלא לעשות נישואין במוצאי שבת. וזה דבר נכון ואמיתי, שהרי גמרא בכתובות דף ה' אומרת, גזירה שמי ישחוט מן עוף, זה יותר גרוע ממי שישחוט מן עוף. מכינים כל מיני דברים בתוך התנור, בתוך זה, יש היום כל דברים חשמליים, והם ממש מבשלים בהם ביום שבת, בעצומו של השבת. לפי כך אין לעשות חתונה במוצאי שבת. אבל במקרה שלמשל אדם עושה באופן פרטי, באופן בהשגחה מעולה, שאין שם חשש לנו שבת, אז במקרה כזה רוצה לעשות בליל ל"ד, אם זה בחור שלא קיים תורה ורבייה, יש לו לעכב בזה. כי בכלל, כל הדין הזה שאנחנו אומרים שלא עושים נישואין בימי הספירה, כל זה שנוי במחלוקת. אם זה גם באדם שלא קיים תורה ורבייה, הוא רק באיש שכבר קיים תורה ורבייה. למשל בחור רווק, שעדיין אף פעם לא נושא אישה. אז עדיין אין לו לא בן ולא בת, לא קיים תורה ורבייה. אז יש אומרים שמותר לו להתחתן בתוך ימי הספירה. כך דעת הרדב"ז, הוא מביא ראיה, מדין אבלות. אפילו אדם שהוא חייב לדבר על קרוב שלו שנפטר, ב-30 יום אסור בשמחה. כל אדם מדבר על הקרוב שנפטר, אח, אחות למשל, אז אסור לשמוח כל 30 יום. אם זה אבאים, אסור בשמחה כל 12 חודש. ואפילו אחים, בתוך 30 יום, רוצה להתחתן, מותר להתחתן. אם הוא עדיין לא קיים פירה ולוויה, מותר לו להתחתן, אפילו שאין חופה בלי שמחה, עכשיו בלי שמחה, אבל בכן מותר לו. אז אומר לך, הוא הדין גם כן בספרת העומר, כולו זה מנהג. אז אם הוא לא קיים פירה ולוויה, מצווה שיעשה חתונה בתוך ימי הספירה. כותב רבי מנחם גילוזנו בספר שתי ידות, וכך כותב גם כן הכנסת הגדולה, בעיד שכך היה המנהג. הפרי חדש גם כן קיים את זה מדעתו, וגם כן פסק ואמר שככה מנהג בזמנו של פרי חדש, לפני 300 שנה, מעיד שככה היה מנהג בירושלים, שכל בחור רווק שלא היה, שלא עדיין, לא קיים פירה ולוויה, היו מרשים לו להתחתן בתוך ימי הספירה. וכך כותב, פוסק גם כן בספר של שנות שבועות ושעות יעקב. טוב, הכל פנים, יש הרבה פוסקים שמתירים. לאין יש עכשיו המנהג לאסור, בהחלט. כך כותב גם כן בספר מזבח אדמה של הגאון, במיוחס מחר שמואל, שהיה פה ראשון לציון לפני 240 שנה. והוא כותב שהמנהג בירושלים כבר שלא מרשים אפילו לבחור רווק להתחתן בתוך ימי הספירה. וכך מעיד גם הרב חידה בספר מחזיק ברכה. כן, יש לנו עדות, על פי שניים עדים מקום דבר, מאז כבר המנהג שלא מרשים גם לבחורים רווקים, לא מרשים להם. אבל כשיש צורך גדול, אפילו בל"ג לעומר מרשים להם, מרשים להם. אפילו שאנחנו ספרדים קיבלנו הוראות מרן, מרן לא דבר על אם זה בחור רווק או קיי פרמיה, מרן לא דבר על זה. לכן בשעת הדחק יכולים להורות להקל, אפילו בל"ג לעומר, או בליל ל"ד העומר, אפשר גם כן להקל, לעשות לערוך נישואין. אלה שנוהגים שלא מסתפרים, לא מסתפרים עד יום ל"ד העומר שאמרתי, אם אירע שיש ברית מילה בתוך ימי הספירה, מותר להם לספר ליום הברית מילה, שיום טוב שלהם הוא. שלושה מותרים להסתפר, אבי הבן, הסנדק והמוהל. שכל אחד מהם ביקש ממו בעל ברית, ויום טוב שלו הוא, אז מותר לו לכבוד המילה ללכת ולספר. ואם חל ברית מילה בשבת, מותר להסתפר בערב שבת. ביום שישי ילך להסתפר, כדי שיבוא ביום שבת, והוא מצוין במלבושו, בהדרו, כמו שכתוב גם כן, מלך ביפיו תחזינה עיניך. אז מותר לו גם כן ללכת לספר. אם חל חלילה וחס יום השלושים של אבל, של אדם שנפטר לו איזה אחד מקרוביו שחייב לטבל עליו, וחל יום השלושים בתוך ימי הספירה, וקשה לו לחכות עד יום ל"ד לעומר, עברו שלושים יום, הוא למשל לפני הפסח לא היה יכול להספר, כי היה לו אבל, הוא לא יכול היה להספר. עכשיו גמרו לו השלושים יום בימים האלה, שיחכה עד למדלת העומר, זה קשה מאוד, אז מותר לו ללכת להסתפר. אף על פי שהוא כבר נהג כל השנים שהוא לא מסתפר בעומר. לא נאמר לו, קודם כל לך תעשה התרה, כי נעשה מנהג, הלא מנהג נעשה כמו נדר. אם נהג אדם מנהג טוב ולא אמר בלי זה, זה נעשה עליו כמו נדר, לא אמר לי דבר כזה. מפני שהוא לא רוצה לבטל מכל וכל את ספירת העומר, את התספורת בספירת העומר. רק אותה שנה שיקלע לו הדבר הזה וזה גורם לו צער, אז אנחנו מתירים לו. לכן מותר ללכת להסתפר ללא כל התרה. כך מוכח מדברי הדגול מרבבה, בירד העסימר רשות ד', שכל דבר שאדם מפסיק בנהג, שהוא נהג אותו ולא עמד בלי נדר, הוא מפסיק אותו חד פעמית, לא מפסיק אותו לצמיתות, אז אין צורך לעשות התרה. זה כותב הדגול מרבבה, כך כותב גם הרב מטה יהודה עייש בסימן תקנ"א לגבי מנהג של אכילת בשר ויין בשבוע תשעה באב. וכן גם כן כותב ככה בשלוש תשובות חתן סופר ועוד כמה פוסקים. לכן למעשה אומרים לו שמותר לו להתפלל בלי זה. בימים האלה מותר לומר שהחיינו על כל פרי חדש, ואין לאסור לומר שהחיינו על פרי חדש. אף על פי שבספר עלילות אפרים, עלילות אפרים זה הגאון בעל כלי יקר, באפרים נונקיס כותב שהמנהג שלא נאמר שהחיינו בימים האלה, פני אבל על תלמידיו של רבי עקיבא. אין לדמות באמת, אין להשוות כימי הספירה לימים של בין המצרים. בין המצרים, ב-17 בתמוז עד שעה באב אנחנו לא אומרים שהחיינו. שמה זה חורבן, חורבן בית המקדש. זה אסון כללי לכל ישראל. הובקעה העיר והתחילה התחלת החורבן. אבל מה שאין כן בימים האלה, הרמב"ן בפרשת אמור כותב, ימים של הספירה יש בהם קדושה כמו קדושת חול המועד. כך כותב הרמב"ן, ויש לזה גם כן יסוד בזוהר הקדוש, פרשת אמור. וכן לכן, כיוון שזה, יש פה קדושה אז רבה. כן, לא בשביל זה אנחנו צריכים להשוות את ימי הספירה לימים שבין המצרים. לפי כך מותר לומר שהחיינו, כך העידו כל גדולי ישראל, שהמנהג הוא שאומרים שהחיינו בימי ספירת העומר. למשל הגאון רבי יצחק לפרונצי, יש לו ספר פחד יצחק, הוא מעיד שככה מנהג פשוט, שאומרים שהחיינו בימי הספירה, על פרי חדש. וכך מעיד גם כן הגאון רבי דניאל טירני, מטירון באיטליה, יש לו ספר עקרי הדת, מעיד שככה היה מנהג פשוט בכל גלילותיו. וכך כותב גם כן בספר מאמר מאמר מרדכי. כך כותב גם קרב החיים פלאצ'י בספר מועד לכל חי. כך כותב גם בנור מיצחק פלאצ'י בספר אפל הלב. וכן, להקת הפוסקים שלנו כולם מעידים שאומרים שיחיינו בימים האלה. לכן לא צריך לעשות חמורות לדברים האלה. אם בא לאדם פרי חדש, לא ימנע עצמו מלומה שיחיינו, בין בחור, בין בשבת. אבל לעניין מלבוש, מלבוש חדש, בגד חדש, בזה הגיש איזה אסמכתה, יש ספר יוסף אומץ, של אחד מגדולי רבני אשכנז, רבי יוסף יוספה, הוא לפני 300 וכמה שנים, אז הוא כותב שמנהגם שלא לבוש בגד חדש בימים האלה, כדי שלא יצטרך לומר עליו שיחיינו. ויש הרבה שחולקים על זה, יש גם, גם על זה יש מחלוקת. יש ספר של רבי שבת משה מרדכי, רבי מרדכי וינקלר, זה חותנו של הגאון דושינסקי, שהיה ראש בית דין של העדה החרדית בירושלים. אז הוא כותב בספרו למשה מרדכי, אף על פי שיש מקומות בגליל העליון באשכנז היו נוהגים להחמיר בזה, אנחנו בכל גלילותינו נוהגים להקל בזה, שלובשים בגד חדש וברכים שהחיינו מימי הספירה ולא חושבים בשום דבר. כך מעיד הרב, נאמר ענינו הרב, שהוא כך באמת המנהג שלהם. וגם כן הרבה חיים פלאצ'י כך כותב ועוד כמה, לכן למעשה אם רוצה לבוש בגד חדש, יחדש אותו ביום שבת. ואז בשבת, בקו החוק, יש מדעה אמר שזה ימי שמחה, שבת גם כן ימי שמחה, שכתוב, ביום שמחתכם ומועדיכם, אומר בספרי, ביום שמחתכם אלו השבתות. ועל סמך זה כתוב בשבולי הזקת, לכן תקנו חכמים, אמר בתפילה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג. אם בשבת לא שמחים, כמה זה ישמחו במלכותך? אתה אומר שבת עכשיו, אתה עומד בחג, בחג כתוב ושמחת בחגך. אבל בשבת לא כתוב בתורה, אלא סמכו על הרמז וביום שמחתכם אלו השבתות. אז לכן כיוון שמותר לשמוח, אז אדם ישמח גם כמה בגדים שלא יברך שיחיינו, וזה נאסר על זה בשמחה. לכן אפשר להקל בזה. אבל במתחות לא צריך, אלא אם כן הוא יש לו ברית מילה באותו היום, רוצה לבוש בגד חדש לכבוד המילה. אז בבקשה, יברך שיחיינו, מותר. כמה שאותו היום, כמו יום טוב שלו, אז לכן אפשר להקל. שעה עכשיו, אז זה מעין טוב.
כן,
ביום
שלישי
מתחיל לשנות
את השעון.
שבוע הבא עדיין לא ישנו את השעון, בחצות משנים את השעון. כן, אז בשבוע הבא כרגיל, שבוע שאחריו, שבת השבוע הבא נדבר. ואין לך בקשה אומר, עושה כבר זכות לציין, אני לא חושב שאני אמר, 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 אני לא חושב שאני אמר,